וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. כאן דרך כלל בפסוק ד' רש"י מאיר כתוב 1,000 למטה, 1,000 למטה לכל מטות ישראל שישלחו לצבא. אומר רש"י, מה זה הדגש לכל מטות ישראל, מה זה בא לרבות? לרבות שבט לוי. בדרך כלל שבט לוי מה הוא עושה? מקריב קורבנות, עובד בבית המקדש, ויש לו תפקיד חינוכי, רוחני נאמר. אבל הוא אומר, מלחמת מדיין, לסוג המלחמה, שאפילו שבט לוי, שהוא בדרך כלל הוא פטור מהמטלות האלה, כיוון שהדבר הזה הוא כל כך חמור, אז כולם יוצאים, כל השבטים, כל השבט לוי. מה זה באים? מסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. מה זה באים? מסרו? להודיעך שבחן של רועי ישראל. מי זה רועי ישראל? מנהיגים. כמה הם חביבים על ישראל. מי זה המנהיג? משה רבינו. עד שלא שמעו במיטתו מה הוא אומר, עוד מעט הושכלוני. משה רבינו בא בטענו, במתוננים, בבעלי התאווה וכל הדברים האלה. ומרגלים כל דבר, עוד מעט הושכלוני. כן. וכששמעו שמיטת משה תלויה בנקמת מדיין, מה הם אמרו? בסדר, בוא נדחה את זה עוד 1,000 שנה, שהוא לא ימות. הם צודקים החבר'ה. לא רצו ללכת. עד שנמסרו על כורחן, קיבלו צו 8, חבר'ה, אין ברירה. חייבים ללכת. כמה אוהבים את עם ישראל. גם היום, אתה רואה, יש מנהיגות. כל החיים. ביקורת, 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 ביקורת. אבל כשמגיע העסק, כולם מכבדים את המנהיגים. מישהו רוצה להיות כאן ראש ממשלה? אף אחד לא. כל אחד מטיל על השני. זה זכות גדולה להנהיג את כל עם ישראל. אז זהו, אז מצד אחד ביקורת יש על המנהיגות, ומצד שני, כמו את זה משה רבינו, מצד שני, הם מבינים שזה הראש, הראש של כולם, צריך לכבד אותו, נכון? גם היום, כשמתבטאים נגד מנהיג, צריך מאוד להיזהר, לא... לא, זה לא אומר שיש ביקורת בסדר, אבל בצד שני צריך גם לכבד אותם. מדבר איתם בצורה מכובדת, כל דבר. הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, היה מאוד מקפיד על הדבר הזה. היו לו חילוקי דעות עם ראשי ממשלה, שהיו לפעמים חלק מהם היו באים לפתחו אפילו. אבל מצד אחד, מצד שני, הוא היה מאוד מכבד את המוסד הזה שנקרא הממשלה. אז הוא יכול מצד אחד לחלוק עליהם, אבל מצד שני לכבד אותם כצד מהמוסחתים, המוסחתיות, עם ראש, עם הראש של מי? של כולנו. גם היום צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. מצד אחד אפשר לבקר, צריך לבקר, אבל מצד שני לעשות את זה בצורה מכובדת, להבין שהתפקיד הזה, התפקיד ש... במידה ולא מכבדים את, את הממשלה או את המלכות, הדברים האלה, מה האלטרנטיבה? אנרכיה. ואנרכיה זה בלגן. אז אנחנו בעד ממלכתיות או לא, מה אתם אומרים? בעד, יפה מאוד, תסבירו לאבא לעניין הממלכתי. אנחנו במשניות. משניות. פרק בית משנה האחרונה. חתן אם רצה לקרות קריאת שמע לילה ראשון קורא. רבן שמעון גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. מישהו כבר התחתן כאן? יום החתונה זה תרדה גדולה. נכון? אתה חתן במקרה? אתה חתן? התחתנת כבר. תרדה גדולה. מה זה תרות? תרות גם בנושא של החתונה עצמה, גם בעניין של האישה, גם וגם 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 וגם. לא פעם חתן, אני לפעמים הולך לחתונות, אז החתן אומר לי, אני אשלח לך מישהו שיסיע אותך. אמרתי, עזוב אותי מסעות, יש לו מספיק טרדות על הראש, אתה צריך גם את זה על הראש שלך, לא נסתדר בלעדי אלה. אז זה מה שהוא אומר, חתן לילה הראשון, המציאות הנפשית שלו, היא שהוא באמת בטרדה גדולה. חתן שנסע בתולה, אם רצה לקרות קריאת שמע לילה הראשון של הנישואים, קורה כמו שנהג רבן גמליאל, שהוא אמר, אתם לא תבטלו אותי מקריאת שמע אפילו לרגע אחד. לעומת זה, רבן שמעון גמליאל אומר, אני יכול, אבל אתם, מה פתאום? לא כל הרוצה ליטול את השם של חסיד ומדקדק במצוות הידע לכוון מבו, גם בשעה תרדתו. ייטול שהחתן שאינו מפורסם כחסיד, וזהר בכל המצוות, אינו רשאי להחמיר על עצמו בעניין קריאת שמע בלילה הנישואים, שיש בהתנהגותו זו משום יהירות, גאווה. כלומר, בעלי התוספות חושבים שבזמננו, שבין כך ובין כך אין מכוונים כל כך, גם בשאר הימים כל חתן קורא קריאת שמע בלילה הנישואים, ולא יגיד, אני לא יכול להתכוון. ובמילא, גם אתמול לא כיוונת, ומחר לא תתכוון. גם היום תקרא זה גם בלי הכוונות, לא נורא. אנחנו ככה נוהגים. בדרך כלל, אנחנו בחתונות שלנו נוהגים להתפלל לפני שהולכים לחופה. למה לפני שהולכים לחופה? כתוב, לפני שאדם יוצא לדרך, אז הוא יתפלל. כשהתפילה תלווה אותו, אדם מתחתן יוצא לדרך ארוכה, של עשרות שנים, הוא צריך להתפלל. צריך להתפלא. החתנים מסתופרים לקריאת שמע. יש גם אילוצים לפעמים, אבל בדרך כלל ככה. כל חתן קורא קריאת שמע בלרישויים, כי אדרבה, אם לא יקרא, תהיה זו יירות, שמראה עצמו כאילו הוא מכוון תמיד, רק בשעה זו קשה לו לכוון משום תרדת המצווה. מצד האמת, הוא לא מכוון בכל הימים, אז פתאום דווקא עכשיו אתה מתייהר בכוונות שלך. אורות רבותיי. אנחנו בדף פי, או צדיק כבר, נכון. צדיק עם מישהו כאן אוהב את התורה במקרה, מחבב את התורה, תכף נראה אם זה נכון או לא. אולי כמה דברי הקדמה. התורה לנו כבני אדם היא מתגלה באותיות, התורה שבכתב כמובן, גם היום בתורה שבעל פה גם בצורה כזאת. מה זה אותיות בעצם? אותיות זה קודים. קודים, כל אות זה לא סתם סימן. מאחורי כל אות מסתתר עולם ומלואו. הרב קוק זצ"ל כתב ספר ריש מילים. על כל אות ואות, מה היא מביאה? מה הרעיון שמסתתר מאחורי האותיות האלה? לא רק על האותיות, גם על הנקודות ועל התגים ועל כל זה. ספר מאוד מעניין, חשוב מאוד, כן, אבל הוא כאילו מפצח את הקוד התורני, לא רק הוא, יש אותיות רבי עקיבא גם, יש בזוהר הקדוש הרבה על האותיות, כל עוד ועוד. זאת אומרת, האותיות, אם נאמר שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנו את רצונו, באיזה מידה כמובן, לא את כל הרצונו, אבל באיזה מידה, אז הוא שולח לנו מכתב. כמו כל אדם שרוצה להביע את רצונו לחברו, מה הוא עושה? כותב לו. היום לא כותבים מכתבים לצערי הרב, אבל כותבים אימיילים. ברוך השם, אני לא יודע אימיילים. אבל אני רואה, החבר'ה מדברים באימיילים, ב-SMS'ים, באימיילים, וכל הדברים האלה, נכון או לא? מישהו מדבר כאן באימיילים? שכחת כבר לדבר בפה, וואטסאפ, וואטסאפ, כל מיני מילים, כן? זאת אומרת, השפה, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון, מה? יש לך מחשבה, רצון, אתה רוצה להביע אותה, אז אתה כותב אותיות, באימייל, וואטסאפ, אס-אמס, יש עוד ביטויים כאלה, כל הדברים. ולפעמים יושבים אנשים באותו מקום, הם לא מדברים בכלל, אבל משהו יושב ליד השולחן ההוא, והוא אומר לו, שולח לו אימייל, יכול לקרוא דבר כזה? תפתח את הפה, תגיד את המילה, לא, זה יותר נוח לי להגיד באימייל. זו תרבות שאני לא מכיר אותה, אולי אתם מכירים אותה, משהו אחר. אבל הפרינציפ, איפה לומדים את כל האימיילים האלה ואת כל הוואטסאפ, את כל ה-SMS'ים האלה, כל זה? מהתורה כמובן. מה העיקרון של התורה? התורה באה אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה רצונו אלינו באותיותיו. האותיות של התורה זה גילוי הרצון של הבורא. כל התורה כולה זה גילוי רצון הבורא. זה העניינה של התורה. וכשאתה מפנח את הצופן, דיין את האותיות, מה כל אות אומרת? ויותר מזה, אתה מצרף את האותיות, כמו בצלאל בן אורי, שידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. מצרף, זאת אומרת, לא רק כל אות מה היא אומרת, אלא החיבור בין כל אות ואות, מה הטיבה מביאה. ואם אתה מדרגה עוד יותר גבוהה, מה כל המשפט אומר? ואם אתה מדרגה עוד יותר גבוהה, מה כל הנושא מדבר? ואתה רואה שבעצם הרעיון, המחשבה, היא הולכת ומתפרטת באותיות, בתיבות, במשפטים וכל הדברים האלה. זה מובן הדבר הזה. אנחנו כבני אדם, אנחנו כמו ילדים בכיתה א', שלומדים א' ב', ולא מחברים דברים. רואים עוד טבעה, עוד דבר, זה, וזה, זה, ונראה לנו כאילו הדברים לא מתחברים אחד עם השני. זה אנחנו, תשאלו אותי למה. לא. אנחנו ילדים עדיין. הרב התבגר, אז הוא כבר רואה את המגמה הפנימית שבכל האותיות. לא כל הזה, חלק מהרואה, וזה מה שהוא מביע אותו כזה. נקרא את הדברים, שם החלק. חמדת התורה משתלבת בהכרה פנימית, הוא כל כך דבוק בתורה, הוא כל כך אוהב תורה, מתחיל האדם לחוש את הערג, הערג זה החיבור, הגדול של כל אות ונקודה. מה היא מביאה, מה היא אומרת? האותיות מדברות אליו, האותיות מדברות. שכל רעיון ותוכן, שכל ידיעה וסברה, של כל ניד רוחני, של כל זעזוע שכלי ורגשי, בא לידי ביטוי באותיות האלה. עכשיו נזכר תוך כדי, ביום שני הייתי במשפחתי בראשון לציון. יש שם נקרא גן האותיות, מישהו שמע על הדבר הזה? לא שמעתי על גן האותיות. אני גם לא שמעתי, אבל הילדים רצו להיפגש, לדבר, טוב, בסדר, נסענו לשם. ואז כל הגן הזה, זה נמצא במחנה צריפין לשעבר. פינו את חלק מהמחנה צריפין, ובנו שם השכונות וכל זה, גם פארק גדול מאוד יפה. פתאום נשמתי לב שכל מקום יש אותיות. למדו כנראה את האורות, משהו כזה. ישבנו ליד השולחן, שולחן סתם, גם כזה פיקניק כזה. ואני רואה אותיות, כל האותיות, אותיות, אותיות, כל דבר שם זה באותיות. המגלשה עם אותיות, אז זה באותיות, אחרי קוראים לזה גן האותיות. אז הבן שלי אומר, אבא, תסתכל, יש כאן את כל העיתונים שהיו במדינה, בשולחן הזה. נכון, כתוב, ידיעות אחרונות, על המשמר, הצופה, כל מיני עיתונים שהיו פעם, הכל בתוך האותיות. אז הוא שאל, אתה יודעים, מה זה השם של העיתון הזה, אתה בזמן שלך עוד היה דבר כזה, על המשמר, אתם לא יודעים מה זה על המשמר. על המשמר זה המפ"ם קראו לזה פעם. וכל מיני חבצלת זה היה בתקופה. אז אני אמרתי לו, אני חושב שזה ככה, האותיות דיברו אליי. השם אמר לי משהו. והסברתי לו את זה. וגם נכדים היו שם. הסברתי לה את האותיות האלה. אז כנראה מי שהמציא את הגן הזה, את הרעיון, שכל הגן יהיה סביב לאותיות, למד אורות. מה אומר כאן הרב? אדם שיש לו חיבת תורה ואהבת תורה, האותיות מדברות אליו. זה לא סתם אותיות, אלא הדבר הזה מקרין לו, אומר לו משהו. מה הוא אומר לו? את הרעיונות שמסתתרים מאחורי האותיות האלה. כל אות יש לה רעיון, שירוף האותיות ודאי וודאי. זה מה שהוא אומר כאן. שכל ידיעה וספורה, של כל ניד ורוחני, של כל זעזוע, שכלי ורגשי, מקרוב וכללי, עד רחוק ופרטי, כל זה מדברים מדברים אציליים, רוחניים ומוסריים על פי הפרצופיות הגלויה שלהם. יש מה שנקרא תורת הפרצופים, זה גם עניין של הקבלה או דברים כאלה. יש כמה פרצופים יש, מי יודע? אתם לא יודעים כמה פרצופים יש. כשם ש... דעות, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כמה פרצופים יש?
70.
זה אומר כמין צדי בדיחותה. אבל מה רוצה להגיד? הפרצוף מביע, הוא מביע דעה. הוא מביע, מה זה פרצוף? בעברית קוראים לפרצוף פנים. פרצוף, בעברית זה פנים. מה זה פנים? זה משום פנימיות. זאת אומרת, אני רוצה לדעת מה המצב רוח של בן אדם, מה אני עושה? מסתכל על הפנים שלו, אני מגלה את מה? את הפנימיות שלו. יש תורה שלמה שנקראת תורת הפרצופים, כן? שהארי, זל, הוא סידר את זה, וידוע, חמישה, מי אמר חמישה? אתה אמרת, כמה פרצופים יש? על לפי תורת, מה זה? זה עניין של גילוי אלוקות. המקובלים יש להם גילוי אלוקות. אז יש הפרצוף הראשון, עד כמה שאני זוכר, הפרצוף הראשון קוראים לו ערך אפיים. ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? סבלנות. מישהו יש לו כאן סבלנות? ערך אפיים ורב חסד באמת. יש אבא ואמא, וזה עיר אנפין. מה זה עיר אנפין? אין לו סבלנות. ונוקווה קוראים לה, נוקווה זה מלכות. זה הפרצופים. אז תורת הקבלה עוסקת בזה הרבה, בתורת הפרצופים. אז יש מדרגות מדרגות. יש פרצוף של ערך אנפיים, יש עיר אנפין, ויש, לא ניכנס לזה. אז זה הרב אומר כאן, מה הוא אומר? פרצופים, אומר. מוסרים, מוסרים על פי הפרצופיות הגלויה שלהם. אז יש פרצוף שהוא ערך אפיים, של כולו סבלנות וחסד ורחמים, ויש פרצוף של מה? שזה עיר אנפין, שכולו מה? דין, 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 דין. הכל על פי הדין. אז כל אחד, הפרצופים האלה משתנים כל הזמן. על דברים מעשיים, חומריים, הכל גנוז באותיות. חוביים, כן? נראים כמטילי אימה, עד כדי כך שאדם יכול ללמוד תורה ולהיכנס לחרדות. למה? כי כתוב שם עונשים, פרקי התוכחה וכל הדברים האלה. ואדם יכול להיכנס לדברים האלה בצורה לא נכונה, ולהיכנס לפחדים, לחרדות. יכול לקרות דבר כזה. כתוב, עץ חיים למיימנים, מה ושם המוות, לא מסמילים, מה זה מסמילים? דין, דת הדין. אז, עד כדי כך. נראים כמטילי אימה ומכריחים. ואם זה מסובכים ומלאי עניין והתרחה שכלית גדולה. כל זה גנוז בתורה. כולם יחד מוכרים הם בהכרת קודש עליונה. כל המדרגות שתמימות האמונה שבחיבת התורה היא מוצאה את רוממות אמיתתה אמיתה וגדולת שירתה של התורה לדברים חיים וקיימים ששיתפי חיים עזיזים מלאי חמדת ססון ויפאה עוברים מהם בהם ומלאים אותם ומתק אין קץ מורגש בחך ההוגה וחכך כי אין הטוב ההולך לדודי למשרים דובב שבטי ישנים מה יפית ומה נעמת אהבה ותענוגים. זה כשיש אהבת תורה. יש אהבת תורה, אומר, חיבת תורה, תורה מדברת אלינו. היא חיה, היא נושמת, בכל ההוויות שלנו, גם המעשיות, גם ברמה הגבוהה, גם ברמה הנמוכה. בכל דבר התורה מדברת אלינו. ואז האדם כאילו חי את המילים, הוא חי אותם. אני לא יודע אם אתם אוהבים, איך זה נקרא, לא יודע איך קוראים לזה היום. יש זמרים, זמרים כאלה ששרים שירים. יש כאלה שאוהבים מאוד לשמוע שירים של זמרים, כמו רזל, כמו זה. יש כאלה שמאוד אוהבים. ממש חייבים לשמוע מוזיקה ושירה. יש כאן אוהב במקרה שירה, משהו. יפה מאוד, כל הכבוד לך. אז הוא כל כך דבק במילים ובניגון ובדברים האלה. הוא מקרא חסידים, חסידים, תשימו לב. חסידי חב"ד, אצלהם בולט. הניגון, הניגון. זה בדבקות, עושים לו. סליחה שאני להבדיל אלף אלפי הבדלות. ככה גם בתורה. שאנשים שלומדים תורה מתוך אהבה, כל מילה אומרת להם משהו, כמו אותו זה שאוהב שיר מסוים, אז הזמר הזה, כל מילה שהוא אומר, עושה לו טוב בנשמה. כל כך מזדהה עם המילה ועם הניגון ועם הדברים האלה. להבדיל כמובן, ככה גם בתורה. כשאדם אוהב באמת תורה, אז התורה מתנגנת בתוכו. האותיות, המילים, הרעיונות, הכל מתנגן בתוכו, כן, דבר כל כך, זה מה שהוא אומר, זה כשיש אהבת תורה גדולה. אבל כשאין אהבת תורה, מה קורה? אתה בא לתורה, אתה נרדם מיד. איך שאתה מתחיל לקרוא, אתה נרדם. יכול לקרוא דבר כזה? זה לא מדבר עליך. אתה לא מתחבר לזה, נכון? אז מה עושים? מה עושים שזה יתחבר? באים למכון מאיר, לומדים, חושבים תשובה. יש איזה חסם בינך ובין האותיות. אז צריך למצוא דרך איך שהחסמים האלה ילכו. המפעמת היא החיבה לתורה, ומתחדשת היא גלי גלים הומים. המון כינורות ונבלים, התכוונתי לדעת דולים, כאן אומר, כינורות ונבלים, תזמורת שלמה. מנימים נועם שיח סודם מעומק נשמת האומה, מרוממות נשמת האדם, המרוכזה בקרבה, מרוחב נשמת כל היקום, עובר מעגלים מעגלים, מהאדם לאומה ליקום, כל היש בנקודת ציון הפנימית, מקור התענוג, משולל כל תוכן ותואר מוגדר, משם מן הכל עומה וסוער המון גלגלי חיים רועשים, ממתיקים סוד שיח קודש. זה, כל זה זה ביטוי של הרב, שהוא במדרגה כזאת, שכל הדברים האלה מדברים אליו. התורה מתגלה איפה? באדר יפתה. איזה יופי. נשמת האומה החיה המקורית, הרעננה, העשירה, הנשמה רוממת הרוח, רבויית העדן, הנה היא מוצגה לפנינו בשלל צבאי יפת קיר חמדתה. ארגלה נפשי, ליבי ובשרי רננו אל אל חי, כמו השיר של רבי יהודה הלוי. כמו חלב ודשן תשבע נפשי, ושפתי רננות יעלל פי, מתגלי התורה בכליל הודה אל הדור הרענן, הדור שלנו, מלא כוח הלאומי, והציפייה הולכת היא ומפעמת על דלתי נשמתו של הדור הגאויונה. עוד לא הסירה מעלה את סעיף סתרה, מעולפת היא בת שמיים חמודה זו, אבל קרני עודה כבר חודרים מבעד הסעיף, ממלאים הם את פינות חיינו, נוגה ואור חיים, מזלת היא כבר תללי חיים אל תוכיות הנשמות המקיצות לתחייה, תורת ארץ ישראל הולכת ונאורה, יחד עם תחיית הבניין, העבודה הפרודוקטיבית וההכרה העצמית. זה הרב כותב, כביכול הוא כותב ומביע את מצבו, את מדרגתו נאמר. נכון שאנחנו לא במדרגה כזאת, אבל הספר הזה נקרא אורות. למה הוא בא? הוא בא ומסמן לנו לאן אנחנו צריכים משוף להגיע. לאהבת תורה, לאהבת ישראל, לאהבת עולם, וכל הדברים האלה. ואז הכל מאיר בתוכנו לגמרי אחרת, מה שבמציאות העכשווית, שהיא כל כך מעולפת ומסתרית וכל הדברים האלה. אנחנו, אבל זה מה שהוא רוצה להגיד, חבר'ה, אל תראו את העכשיו כאילו זה הנצח. אנחנו מתקדמים. לאן מתקדמים? למה שהוא מתאר כאן בדיוק. שכל הדברים הלא טובים, שכאילו בחלק מחיינו, יעלמו במקום זה, יהיה כל העונג הזה וכל הטוב הזה שמתאר במהרה בימינו אמן.